אנחנו מתקרבים לסוף הסדרה הזאת על השינויים והעדכונים בהלכה. אני רק נשים את הדברים שוב בקונטקסט. התחלתי עם העיקרון של נצחיות התורה, ציטוטים מהרמב״ם, שזאת התורה לא תהיה מוחלפת. אחרי זה הערתי שגם הרמב״ם עצמו הרי לא באמת מאמין בזה שהדברים לא משתנים. הוא עצמו כותב שחוץ, נגיד ביחס לדרשות, שחוץ מכמו שלוש או ארבע, כל הדרשות התחדשו לאורך ההיסטוריה ולא ניתנו למשה בהר סיני. ואז מתוך זה ניסיתי להיכנס ולהבהיר מה זה בעצם שינוי הלכתי. הבאתי את הדוגמה של המאירי לגבי היחס לגויים. אחרי זה ניסיתי להציע איזושהי סכמה כללית יותר עם הבגדי ים, או דוגמת הבגדי ים, והניסיון להגדיר כמה מודלים לשינוי שחלקם לגיטימיים וחלקם פחות, חלקם אורתודוקסיים וחלקם רפורמיים. ובעצם דרך זה, בפעם האחרונה, ניסיתי לחזור חזרה לשאלת השינוי. התחלתי בזה שבשביל ששינוי יהיה לגיטימי, אז אני צריך מדרש ברקע של השינוי. זאת אומרת, אני צריך להראות שמה שהלכו עם בגד ים, זה לא חובה ללכת עם בגד ים, אלא זה חובה ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. וממילא, מזג האוויר יקבע איזה בגד הולכים איתו. אז זה מדרש, כי מה שאנחנו ראינו זה שאבותינו הולכו עם בגד ים. זה מה שראינו בעיניים. אנחנו עושים איזה מדרש פרשני שאומר, כן, אבל זה בעצם רק בגלל שהיה אז חם, ובעצם העיקרון שעליו צריך לשמור, זה לא שצריך ללכת עם בגד ים, אלא שצריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. אחרי שעשיתי את המדרש הזה, אני יכול להמשיך ולהיחשב שמרן, בגלל שאני שומר את מה שעשו אבותינו. רק אני, את מה אני שומר? לא את זה שהם הולכים עם בגד ים, אלא את זה שהם הולכים עם בגד שמתאים למזג האוויר, אבל אני עדיין שמרן. אז המדרש תפקידו לייצר את העיקרון החדש שלגביו אני שמרן. זאת אומרת שאותו אני שומר. לכן זה בעצם הבסיס ללגיטימציה של שינוי, לשינוי לגיטימי. זאת בעצם הייתה הטענה. ואז בשיעור הקודם דיברתי קצת על זה, בסוף השיעור הקודם, דיברתי קצת על זה שבמאירי מציע, זאת אומרת, עושה פרשנות מהסוג הזה, אבל לא מציע לבסיס. זאת אומרת, אתה עושה מדרש ואתה אומר שיחס חז"ל לגויים נבע ממצב כזה וכזה של הגויים, אבל לא הבאת הראיה לזה שזה באמת כך. טענת שזה כך. השאלה אם זה מספיק. אז גם זה עוד רובד. זאת אומרת, יכול להיות שאני אעשה מדרש, אבל זה מדרש מעצמי, אז מעצמי אני יכול לעשות כל מדרש שאני רוצה. זאת אומרת, תמיד אני יכול לעשות כל מיני דברים. השבת שייכת רק במצבים שבהם עובדים קשה בשדה, אבל אנשי הייטק לא צריכים שבת, הם עובדים, הם לא עובדים קשה. אני לא יודע, אבל זה גם מדרש. זאת אומרת, עכשיו השאלה איך אני מבסס את ההנחה המדרשית שאומרת ששבת מיועדת רק לכאלה שעובדים קשה, או לא מיועדת רק לכאלה שעובדים קשה, לא משנה, תלוי מה המדרש אותו אני עושה. לכאורה, הייתי מצפה שיצטרכו איזשהו בסיס לעניין. ואז אמרתי שלפעמים באמת אם אפשר להביא בסיס כזה, אז רצוי להביא, כדאי להביא, אבל יש מצבים שבהם אי אפשר. ומה עושים במצב כזה? עכשיו, נדמה לי ששם סיימנו. אי אפשר להביא בסיס כזה, נגיד נחזור לגויים. אז אני לא יודע להוכיח האם היחס של חז"ל נבע מהרמה המוסרית או האנושית הירודה של הגויים, או שזה יחס מהותני, זאת אומרת שבגלל שהם גויים, בלי קשר לשאלה איך הם מתנהגים ומה הם עושים. אז מה אני עושה עכשיו כשאין לי ראייה לשום כיוון? אז קודם כל, אני יכול להראות כמו חז"ל ראו את הגויים, ויש לא מעט מאמרות, שהם ראו את הגויים כפחותים במובן האנושי והמוסרי, זה ברור. השאלה האם זה הבסיס ליחס ההלכתי כלפי הגויים, לזה קשה יותר להביא ראייה. ואגב, זה בא לידי ביטוי, תסתכלו נגיד באנציקלופדיה תלמודית, בערך בן נוח או בני נוח, לא זוכר, אז שם אתם תראו שבאמת יש ויכוח בכל מיני הלכות שנוגעות לבני נוח, השאלה אם זה נאמר על גר תושב או לא נאמר על גר תושב. כל הוויכוחים האלה בעצם יסודם באותו ספק שעליו אני מדבר כאן. אתה מנסה לעשות איזשהו מדרש שאומר שהיחס לגויים זה בעצם לכאלה שלא מקיימים את חובתם, את השבע מצוות בני נוח. אבל גר תושב מקיים את שבע מצוות בני נוח, אז ממילא לגביו זה לא נאמר. זה בעצם מדרש מקביל למה שעושה המאירי. ויש ראשונים שלא מקבלים את זה. כל ההלכה, יש ויכוחים אחרים, זה לא גורף. אבל זה אומר שהספק הזה בעצם הוא ספק שעולה, זה לא משהו שאני ממציא כאן. זה דברים שעומדים מאחורי הרבה דיונים הלכתיים. מה שטענתי זה שהמאירי, למרות שהוא לא הביא לזה ראייה, הוא טען שזה נכון, מסברה. ואמרתי שמה האופציה השנייה, נגיד שהייתי דורש ראיות תמיד. אז זה בעצם, מה זה אומר? שבלא ראיות, אז אני שמרן פשטי. אז אני שומר את הדברים כפי שהם, בלי המדרש ביסודם. אבל הרי אם המדרש שביסודם צודק, אז מי ששומר את הדברים כפשוטם הוא עבריין. מי שממשיך ללכת עם בגד ים למרות שקר, הוא עבריין. בהנחה שמה שצריך לעשות זה ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. אין יתרון, זאת אומרת, ההנחה של אלה שטובעים ראיות, היא שיש יתרון לאלה שהם שמרנים פשטיים. אם אתה רוצה להיות שמרן מדרשי, תוכיח את המדרש. או במילים אחרות תישאר שמרן פשטי. כי אם אתה מוכיח את המדרש, אתה בעצם אומר, אז אני מוכיח שזה העיקרון, אני לא צריך לעשות מדרש משלי, אני פשוט מראה שזה... במילים אחרות אנחנו בעצם מניחים במובלה שמרנות פשטית. אנחנו אומרים את הדבר הזה. אבל אם אני טוען בתוקף, אני לא שמרן מדרשי כי אני מחפש מוצא, אלא כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הוא לא רצה שאני אלך עם בגד ים, הוא רצה שאני אלך עם בגד שמתאים למזג האוויר. זאת הטענה שלי. עכשיו, אתה רוצה להגיד שהוא רצה שאני אלך עם בגד שבגד ים תמיד? למה לא חובת הראייה עליך? תוכיח אתה. הרי אני טוען שאתה עבריין, אם אני צודק.
הרעיון הוא שאיזו סוגיה מדובר הרבה בש"ס, ואף פעם הם לא העלו את הרעיון הזה.
ברור, כי המציאות בסביבתם הייתה כזאת, אבל זה משנה. המציאות בסביבתם הייתה כזאת, אז הדיון לא עלה. אבל עכשיו המציאות השתנתה, אז הדיון עולה. זה כמו הזכרתי את מה שגילת כותב בספר שלו על שביעית בזמן הזה דרבנן. ששימו, סיפרתי על זה אני חושב, הספר פרקים בהשתלשלות ההלכה, לא סיפרתי, יש ספר פרקים בהשתלשלות ההלכה של פרופסור גילת, ז"ל. וכשהספר הזה יצא, אני זוכר שזה עוד הייתי בתקופתי העליזה בבני ברק, אז כשהספר הזה יצא, אז היה רעש גדול, ממש רעידת אדמה. והוא חברונר כזה, יצא, למד בחברון, היה פרופסור אחרי זה בפרופסור בר אילן. והוא כתב שההלכה משתנה והשתלשלות ההלכה, ביטוי מאוד טעון, אז באותה תקופה היה, כבר התרגלנו. אבל כולם, כל העיתונות, בטח החרדית, אבל בכלל לא רק החרדית, התקוממה, מה זאת אומרת, ההלכה ניתנה למשה מסיני ושום דבר לא השתנה, ואיך אפשר להגיד שהנסיבות משפיעות על ההלכה, זה כפירה ממש וכולי. אבל שלא יאומן כי יסופר, היום כשאני מסתכל על האמירות האלה. אבל זאת הייתה הטענה, אז אני כמובן ראיתי שזה ספר מעניין, מיד הלכתי לקנות אותו. והסתכלתי שם וראיתי שיש לו איזשהו דפוס קבוע שהוא חוזר עליו, וזה ממש לא זה. זה ממש לא מה שהאשימו אותו. מה שגילת בעצם אמר, זה למשל לגבי שביעית בזמן הזה דרבנן, זה אחד הפרקים, משהו, כל מיני פרקים, שבעצם כשחרב הבית ונוצרה מצוקה כלכלית, אז חכמים חיפשו אפשרות להקל. ואז הם הגיעו למסקנה ששביעית בזמן הזה דרבנן, וזה מאפשר כל מיני קולות. פה עזבו איזה אחת הדוגמאות, אבל יש עוד דוגמאות. ואז, איך פרשו המבקרים? הם פרשו אותו שבעצם הוא אמר שחכמים לא היו ישרים, אינטלקטואלים. הם בעצם רצו להקל. הם לא חשבו ששביעית בזמן הזה דרבנן. הם חיפשו מוצא, בסדר, אז הם החביאו את זה מאחורי איזשהו עיקרון הלכתי ששביעית בזמן הזה דרבנן, אבל למעשה הם... הם עשו כולה בקריצה. זה בעצם הייתה הטענה. עכשיו, זה לא נכון, זה לא מה שהוא כותב. תקראו את זה, אז תראו, הוא לא כותב את זה. כי זה באמת לא בסדר, לדעתי. לעשות דבר כזה, זה באמת לא... צריך להיות ישר אינטלקטואלי. כשאתה עושה מדרש, אתה לא עושה מדרש בקריצה. אלא כן, אתה באמת מאמין במדרש הזה. אתה לא עושה אותו בקריצה רק כדי לאפשר לך משהו שאתה רוצה לעשות. זה באמת לא בסדר. ובזה תמיד מאשימים את המשנים שהם עושים את זה בקריצה. אבל זה לא נכון, יש שינויים שאני באמת חושב שהם נכונים, או שמשנים שונים חושבים שהם באמת נכונים. ומה שהוא רצה לטעון זה ככה. רק אתמול ממש למדתי את הסוגיה הזאת, סוגיית זבלה, ששם ממש רואים את העיקרון הזה. שהוא בעצם רצה לטעון שכאשר נוצר הצורך של מצוקה כלכלית, אז חכמים הרגישו חובה לחפש כל מנגנון אפשרי כדי למצוא מוצא להקל. אז המוטיבציה לחיפוש הייתה הצורך. אבל אחרי שאתה מחפש, כשאתה מוצא מדרש, אתה באמת עומד מאחוריו. יש מצבים שבהם אתה נינוח, אז אתה לא מחפש. אז יכול להיות ששביעית בזמן הזה הייתה דרם גם אם לא הייתה מצוקה כלכלית, רק לא היינו עולים על זה. כי לא היינו מחפשים מדרשים או רמזים בפסוק, או לא משנה, כל מיני דברים כאלה שמובילים אותנו למסקנה ששביעית בזמן הזה דרבנן, כי אין לנו את המצוקה שמאלצת אותנו לחפש. המוטיבציה לחפש לא קיימת. עכשיו, מישהו מכחיש את זה שהמוטיבציות, הנסיבות הן מוטיבציה לחפש שיקולים הלכתיים? כל היתר עגונה הוא כזה. כל פסק מקל הוא בעצם כזה. למה לא חשבו על זה קודם? אתה לשיטתך המקל. אתה אומר שזה נכון, אז תמיד שואלים עליו, אז למה חזל לא אמרו את זה? אז התשובה, כי חזל לא היו באותה מצוקה שאני הייתי. אז מה? אז אתה רמאי? בשביל המצוקה אתה בעצם עושה שינוי? לא. אלא שלי הייתה מוטיבציה שאצל חזל לא היו, אצל הראשונים, זה לא היה. כי לא הייתה המצוקה שהם היו צריכים למצוא לה פתרון. אם חזל לא היו נתקלים בבעיה של עגונה, אז כל סוגיות היתר העגונה היינו צריכים להמציא אותם בעצמנו. אבל מה, זה היה אומר שהן לא נכונות הסוגיות האלה? רק בגלל שחזל פשוט לא נתקלו בבעיה? זה רק אומר שלחזל לא הייתה המוטיבציה לחפש את השיקולים האלה. ולכן הם לא היו מוציאים אותם. אבל זה לא אומר שהשיקולים לא נכונים. זה בעצם מה שגילת טוען שם. גילת לא טוען שחזל היו לא ישרים. אלא גילת טוען שהמוטיבציה לחיפוש הייתה המצוקה. אחרי שיש מצוקה אתה מחפש. אבל בסופו של דבר, אם אתה ישר, אז אתה מחפש חיפוש ישר, ואם מצאת, אז מצאת, ואם לא, אז לא.
יש שתי שאלות קצרות. הראשונה היא, אם באמת אני מחפש רק שיש לי מצוקה, הלא זה קצת סותר את העיקרון שאתה אומר שלא לשנות, זה פוזיציה לא פחות מסוכנת מאשר לשנות. הלא, אם רצון האל הוא שאני אשנה, בין אם יש לי מצוקה, בין אם אין לי מצוקה, אני נדרש לשנות. זה בעיה אחת בטיעון הזה.
לא, זה לא בעיה, אני מסכים, אבל זה לא בעיה.
זאת אומרת שכל המקומות שאני לא במצוקה, אני מפספס, יכול להיות את
רצון האל. ברור, אבל
זה לא שני, אני שואל אותך, איך אתה אמרת מקודם, אז איך לא דנו בזה קודם? זאת אומרת, כי לא הייתה מציאות כזאת, אבל הגודל הזה, שהוא מה שאנחנו רואים היום חסידות העולם, היה קיים בזמן יהודה, בזמן שלמה המלך, זאת אומרת, לא היה תקופה באנושות שלא היו גויים צדיקים.
לא, אני...
אז איך זה שלא דנו בסוגיה
הזאת? לא, זה אני לא מסכים לזה, כי השאלה, ברור שהיו גויים בודדים צדיקים, אבל לא הייתה תופעה שאילצה אותנו לשנות את ההלכה. לא הייתה תופעה שצריכה לקבוע עקרונות שונים.
ברמה
הפרטית. ברמה הפרטית זה משהו אחר לגמרי. תסתכל על זה שרבן גמליאל מתייחס לטאבי, עבדו. הראשונים דנים שם איך זה יכול להיות, וזה סותר את העקרונות שאנחנו בעצם רגילים ביחס לעבדים. והתשובה, כי טאבי היה עבד אחר. אף אחד לא אומר את זה כמעט, אבל זאת האמת.
אם התשובה היא זאת, אז זו חכה להביא לי. אם
ברמה הפרטית זה תופס. נכון, רבן גמליאל לא שינה את ההלכה, הוא לא כתב את ההלכה מחדש. זה בדיוק הבעיה. לכן כולם מקשים קושייה, כי רבן גמליאל לא שם את זה על השולחן. ולמה לא? כי טאבי היה אחד מתוך הרבה. אבל במקום שבו החזקה משתנה, זאת אומרת, האדם הסביר, הגוי הסביר, הוא עכשיו אחר, אתה צריך לשכתב את השולחן ערוך, זה לא מספיק לנהוג מקומית אחרת. וזה מעורר שאלות לא פשוטות, ברור, הרגישות ברורה, לשכתב את השולחן ערוך זה דבר מאוד טעון. אבל אני חושב שזו תוצאה של המצוקה. ההערה הראשונה שלך היא נכונה, ולכן אני צריך להבהיר שמה שאני אומר, אני אומר במישור הפסיכולוגי, זה לא במישור הפילוסופי. אנחנו לא צודקים בזה שאנחנו לא מחפשים כשאין מצוקה. אבל אתה יודע, אנחנו בני אדם. בני אדם משקיעים את האנרגיות שלהם במקום שהם צריכים. עקרונית, היינו צריכים לחפש בכל מקום, כל הזמן, מה צריך לשנות ומה צריך להדגן. אבל בסדר, אתה יודע, אנחנו בני אדם, ונכון, יכול להיות שבגלל זה אנחנו באמת מפספסים, אין הכי נעמי. נגיד, במקום שבו לא הייתה מתעוררת בעולם התחושה שהיחס לגויים, כפי שההלכה המקורית מכתיבה אותו, הוא מכפיר. אז אני לא הייתי מחפש את הטיעון הזה של המאירי. למרות שהטיעון של המאירי הוא עדיין נכון, אם הגויים הם צדיקים באמת, בלי קשר, עולם הערכים לא השתנה. אפשר להתייחס לצדיקים בצורה משנה איך שאתה רוצה. וזה אין בעיה מוסרית, לא רואים את זה בצורה כל כך רעה. אבל במציאות הגויים היו צדיקים, נגיד שהיה מין מצב כזה. אני מניח שבמצב כזה לא הייתי ואחרים גם לא היו מחפשים מנים איך להצדיק יחס אחר לגויים. למרות שעדיין האמת הייתה שצריך להתייחס אחרת לגויים היום, כי הם באמת שונים. בסדר, אבל המצוקה היא זו שמולידה את הפעילות. אבל אני אומר
לזה שהצ'רי פיקינג מביא אותך תמיד לחתור ללהקל.
נכון? לא להקל, לשנות.
לשנות איפה שנוח לך,
זה להקל. לא לשנות איפה שנוח, לשנות איפה שאני חושב שצריך.
זה להתמודד.
זה לא אותו דבר, זה ממש לא אותו דבר. חלק מהשינויים האלה הם חומרות, הם לא קולות. חלק מהשינויים זה חומרות. כשאני רוצה להגיד ש... להחשיב נשים לעדות זה כולה או חומרות. אני חושב שזה להחמיר, להחמיר, הן רוצות להניח תפילין כשבעצם נשים פטורות. אז למה אתה אומר תמיד לכולה? הן עושות את זה כי זה נוח להן? אתה יכול להגיד, אני לא יודע, צריך לנבור בליבם, אני לא יודע איך עושים את זה. אולי הן רוצות את זה כי הן חושבות שצריך וראוי.
אבל קח את הדוגמאות הגדולות, הפרוס בול, שמיטה לרבנן, אתרת הגונות, יחס לגויים, כל אלה, הם נוחים לי מאוד לשם. אני מחפש איפה נוח לי.
אתרת הגבול עשה הלל הזקן, שהוא אמנם בהתחלה היה עני, אבל אחרי זה הוא היה עשיר. אני חושב שאתרת הגבול היא נוחה, טוב, השאלה למין, כן, טוב. היא נוחה לעניים או נוחה לעשירים, אז גם שם זה לא לגמרי פשוט. הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לדבר מסוים ככולה, והוא לא באמת כולה. זאת אומרת, זה כמו כן, הרב חיים המפורסם, שאישה באה ושואלת אותו, הבן שלה נתפס לצבא, קנטוניסטים או משהו כזה, אז היא שואלת אותו אם מותר לה לנסוע בשבת כדי להציל, להשתדל בפטרבורג, הבירה, להציל את הבן שלה. אז הוא אומר, כן, בוודאי, מה זאת אומרת? התלמידים שלנו אומרים לו, מה, אתה כל כך מקל בהלכות שבת, לנסוע בשבת? אמר, פתאום, אני מחמיר בהלכות פיקוח נפש. תמיד בדילמה יש שני צדדים, וכשאתה מתייחס לכולה של צד אחד, הרבה פעמים, לא תמיד, אבל כמעט תמיד, זה חומרה מצד שני. השאלה אם אתה מקל בזה או מחמיר בזה, אפשר להסתכל על זה בשני צדדים. עכשיו נכון שנוח לנו לחיות, זאת אומרת להחמיר בהלכות פיקוח נפש נוח לנו, אבל התורה אומרת וחי בהם, זאת אומרת זה לא, זה ערך תורני. העובדה שזה נוח זה לא אומר שזאת לא חומרה. אולי מה זה חומרה גם זה, אבל יש על זה גם כן, רצינו לזה נעשה אולי גם סדרה פעם. מה זה קולה ומה זה חומרה?
העניין הזה של לחפש קולות, רק שיש מצוקה, זה לא אומר שהיינו צריכים לחפש פתרונות כל הזמן, כי העובדה היא, אנחנו מדברים אם צריך הוכחה או לא צריך הוכחה לטיעון שאנחנו שמרנים
דרשים.
אבל בעצם היינו צריכים לשאול שאלה, רגע, ומי אמר שבכלל להיות שמרן זה טוב?
מה זה לשמרן? לשמור את ההלכה, עזוב, המילים שמרן אולי זה סתם, אבל לשמור את ההלכה, זאת המחויבות שעליה אנחנו מדברים, לא? מי שלא במשחק הזה, אז אנחנו לא...
אז עצם העובדה שאתה אומר לשמור, זה גם אומר, אדוני, אם יש לך, תשמור. אתה רוצה לחפש שינוי? זה רק אם יש באמת צורך בשינוי.
אבל למה? אם השינוי הוא אמיתי, אז גם אם אין צורך, הייתי צריך לשנות אותו. זו טענה נכונה. אם השינוי הוא אמיתי, אם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, נגיד שאני מזוכיסט, בסדר? והייתי מגיע לאזור הקר, והייתי ממשיך ללכת עם בגד ים, כי אני שמרן פשטי, בסדר? אבל האמת היא שצריך ללבוש מעיל. זאת האמת, זה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני. רק אני, אין לי מצוקה, כי אני מזוכיסט, אז לא הייתי עושה את השינוי, אז אני עבריין. הוא צודק, זאת אומרת, אבל נכון, מה לעשות, אנחנו בני אדם.
בסדר, אבל הטיעון הזה מוליך לי לחיפוש שינוי כשיש מצוקה. אתה מדבר על חיפוש שינוי כשאין מצוקה.
נכון. אני אומר, לכן, זה שאני לא מחפש שינוי כשאין לי מצוקה, זה לא אידיאלי. הייתי אמור לחפש את השינויים כשהם נדרשים, לא כשיש מצוקה. אבל אנחנו בני אדם, ובני אדם משקיעים אנרגיות כשיש מצוקות. זאת אומרת,
מצוקה זה כבר הגדרה של... איפה
ההבדל? אבל זה תמיד בא ביחד. הבאתי קודם את הדוגמה הזאת. אם הגויים היו משתנים כמו שהם היום, אבל העולם הערכי לא היה מגנה התייחסות רעה לגויים. אף אחד לא היה רואה את זה בעין רעה, נגיד, לצורך הדיון. מצב כזה, בעצם אין מצוקה. הגוי שימות בשבת, אני לא אחלה לדעת שבת, הוא ימות. אין בעיה, אף אחד לא רואה אותי כמישהו רע, או זה לא חילול השם, אין לזה בעיה, כי לא השתנתה האווירה המוסרית, אבל הגוי הזה הוא צדיק יסוד עולם. ומבחינה הלכתית אמיתית, אני כן צריך לחלל שבת כדי להציל את חייו. אז אני אמור לעשות את השינוי הזה או לא? ברור שכן. הקדוש ברוך הוא מצפה ממני לחלל שבת כדי להציל את חייו, אם אני צודק. אבל אין לי מצוקה, אז אני לא מחפש. אז אני לא בסדר בזה. אוקיי, אבל אנחנו בני אדם. אני לא... אין לי הסבר יותר טוב מזה.
חשמל בשבת, או בישול במיקרו, זה בעצם שמרנות מדרשית.
נכון.
עכשיו, שהיא לא נובעת, היא לא לכולה.
השאלה, שמרנות מדרשית זה לא לבשל או כן לבשל?
לא לבשל.
אוקיי, יכול להיות.
לא, להגיד שזה ה-original intent.
וכן לבשל זה לא שמרנות מדרשית?
כן לבשל במה?
במיקרו. זה גם שמרנות מדרשית. כי אתה בעצם אומר... כן, כי אתה בעצם אומר, לא, להגיד שזה לא בישול. להגיד שהבישול המקורי זה בישול מאש, היום יש לנו בישול אחר, זה ממש כמו מאירי.
בסופו של דבר אנחנו פוסקים, רובנו פוסקים שלא מבשלים במיקרו, ולא משתמשים בחשמל, זה לא נקולה.
וזה דוגמה טובה.
זה גם לא נובע ממצוקה.
נכון, לא.
זה נובע מהשתנות המקרים.
נכון, שזה אולי קצת מצוקה אידיאולוגית אולי. אנשים לא רוצים לשנות נגד הרפורמים. אבל אתה צודק, זו דוגמה מצוינת. זו דוגמה מצוינת, כי באמת, גם כמו שעניתי לך, גם ההחלטה כן לבשל במיקרו, וגם ההחלטה לא לבשל במיקרו, שתיהן זו שמרנות מדרשית. זה מה שיפה, זה באמת יפה. כי פה זה לא מציאות שונה, אלא הפעולה השתנתה, זה לא הנסיבות שעכשיו קר וקודם היה חם, אלא עכשיו הבגד ים כבר לא קיים, אין בגדי ים בעולם, יש משהו אחר. עכשיו השאלה אם ללבוש אותו או לא ללבוש אותו, בכל מקרה זה ידרוש מדרש. או מדרש מחמיא או מדרש מקל. אתה יודע, זו דוגמה יפהפייה.
זו דוגמה שחשבתי כבר לפני שבועיים, כי כשאנחנו מדברים על חרדים כאילו הם פשטנים, אין חרדי שיעתר... בישול...
כן, ברור שלו.
וגם משה רבנו לא בישול.
וגם בינינו, אל תגלה לאף אחד, משה רבנו גם לא הלך עם שטריים.
תודה.
בסדר, אז... לכן אני אומר, גם לא עם גרשו. אז לכן... אז אני אומר, זה ברור שזאת אשליה, כל העסק הזה, ואמרתי כבר, השמרנות פשוטית כמו שמרנות מדרשית זה אתוס. לא טיפוסים אמיתיים, כולם שמרנים מדרשיים. השאלה מה האתוס שלך? האתוס החרדי זה שאנחנו שמרנים פשוטיים. ואז משכתבים את ההיסטוריה כדי להסביר שכולם שאביי ורובל למדו ביידיש, כן, זה הבאתי את הדוד שלי, שמשה רבינו הלך עם שטריימל. ככה הם מחנכים את הילדים. עכשיו, אני חושב שכולם מבינים שזה לא נכון, אבל זה האתוס שעליו הם בונים את העניין, אז לכן אני אומר, ברור שכולם שמרנים מדרשיים, כן, זה לא...
כל הגמרא היא בעצם מדרש.
זה היה הוויכוח עם הצדוקים במובנים מסוימים, שהפרושים עשו מדרשים והצדוקים אמרו להם אתם רפורמים. ואנחנו לכאורה בעקבות הפרושים, לא בעקבות הצדוקים.
חלק מהאתוס, זה משהו שאתה נדרשת לזה בזמנו, זה איפה אתה סנקה, זאת אומרת, ממתי אסור לך לעשות את זה?
אוקיי, שאלת הקו היא שאלה מאוד קשה פה. אני לא יודע, אני אביא דוגמאות ושם אולי נצטרך...
למרות שתקרוא את זה אחרי הקו. איך שלא תסתכל על זה?
אני לא בטוח, לא.
לא, השאלה איפה אתה סנת הקו, אבל אחרי קו חשוב וחנן.
עכשיו אתה אומר קו היסטוריה, אני מדבר על הקו מאיזה רמת... טיעון זה כבר שינוי לא לגיטימי, זאת אומרת איפה...
לא,
אני
מדבר על קו היסטורי, ברמה של האתוס החרדי, וביחס למורדנות...
זאת אומרת, למי אסור היה לעשות? זאת אומרת, גם הם מסכימים שחז"ל היו שמרנים מדרשיים, רק לנו אסור.
נכון.
אנחנו בדורנו קטנים ולא יכולים לקבוע ימים, מועדים, ולא יכולים, כי אנחנו...
נכון.
יש כל מיני טיעונים מצחיקים כאלה בפוסקים. אנחנו היום כבר לא יכולים לקבוע, אנחנו נראה גם בהקשר של שינויי... שינויי הלכות שונים, אז יש כל מיני כאלה שאומרים, מגיעים למסקנה טוב, ברור שצריך פה לשנות, אבל אנחנו כבר קטנים, אנחנו כבר לא יכולים, אם זה היה חז"ל או הראשונים הם היו יכולים, טיעון מוזר כזה. טוב, בסדר, בכל אופן, למה הטיעון הוא מוזר? כי גם לפי האתוס שלהם עצמם, הרי היו קטנים מול אנשי כנסת הגדולה, נכון? הם ענקים מולם, בסדר, אבל הם קטנים מול אנשי כנסת הגדולה. עכשיו, כשהם באו לשנות, הם לא שינו את מחז"ל, הם שינו מהכנסת הגדולה. אז למה הם לא אמרו לעצמם, אנחנו כבר מספיק קטנים, אנחנו מספיק, לא מספיק גדולים, אנחנו לא יכולים להבין. זאת אומרת, הנגזרת גם היא משתנה. זאת אומרת, לא רק שאנחנו יותר קטנים מהדורות הקודמים, אלא אנחנו יותר קטנים ביותר מאשר הדורות ה... ואז, טוב, יש תאוצה.
זה לא נדמה הרבה.
הפער גדל גם, זה לא רק שיש פער.
זה פונקציה אקספוננציאלית.
מה?
פונקציה אקספוננציאלית.
בדיוק. אוקיי. טוב, אז אלה דוגמאות שאני מקווה בפעם הבאה להביא, ואז אנחנו נפרוט את הדברים לפרוטות יותר קונקרטיות, ונראה שם שינויים שנעשו לאורך ההיסטוריה, ואיך נימקו אותם, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל היום אני עוד רוצה לסיים את המסגרת המחשבתית הכללית. אז עכשיו אני רוצה לעבור לצעד הסופי של העניין הזה, להגדיר את הדברים לסיכום כל הדיון. בעצם, מה שאני, לכאורה מה שאני טוען כאן, ועוד רגע אני אתקן את זה, אבל לכאורה מה שאני טוען כאן, זה שצריך להבחין בין נורמות לבין עובדות. העובדות, אין בהן שום קדושה. לא צריך לשמור את העובדות, זאת אומרת, ראיית העובדות, כן? מה צריך לשמור? צריך לשמור את הנורמות. אבל גם זה לא מדויק. כי תחשבו, למשל, מי שהבאתי את הדוגמה הזאת, אני כבר לא זוכר, סתם דוגמה, לא? יש הרבה דוגמאות כאלה, חזקה אין אדם פורע תוך זמנו. מה ובאבטה. אז מה זה חזקה אם אדם פורע תוך זמנו? כן, בן אדם לבא, המלווה תובע ממנו כסף, בתוך הזמן, נגיד הוא לבא ל-30 יום. אחרי שבועיים המלווה תובע אותו. הוא אומר, פרעתי. עכשיו, זמן הפרעון עוד לא הגיע. הוא אומר, פרעתי. אז לא מאמינים לו. למה? כי חזקה אין אדם פורע תוך זמנו. ולכן הוא צריך לשלם. מחייבים אותו לשלם. עכשיו, מה יקרה במצב שבו אנחנו כן פורעים בתוך הזמן? כן, יש ריבית, היתר עסקה, כל מיני דברים כאלה.
זה לא משתנה, אתה אומר. מה? זה לא משתנה.
אה, תכף נראה. אז אני אומר, יש מצבים שבהם בני אדם, כן, היום משכנתא או מה, יש רק כסף, הרבה אנשים רוצים לפרוע אותו בזמן, לפני הזמן, אם הם יכולים. אוקיי?
אז זה קצת, אולי ניחה שאולי
להרוויח אני זה. כן, בסדר. אז אתה כבר עושה פה מדרש. עוד רגע נראה. אתה צודק. ואז אני אומר, אז מה עכשיו? בגמרא כתוב, חזקה אין אדם פורע תוך זמנו. השולחן ערוך, אמנם כולם פוסקים את זה להלכה. מה עושים עכשיו? המציאות השתנתה, כן? האוויר התקרר. ממשיכים ללכת עם בגד ים, זאת אומרת, בא בן אדם ואומר פרוע, אחרי שבועיים, בתוך זמן הפרעון. בסדר? מה אני אומר? יש הלכה, לא משנים, זאת התורה לא תהיה מוחלפת, חזקה אין אדם פורע תוך זמנו.
עובדה סטטיסטית סוציולוגית,
נכון? שצריך למדוד אותה בסקר. לכן אני אומר שזה, החזקה שאין אדם פורע תוך זמנו, זאת עובדה. זאת לא נורמה. את העובדה אין בה שום קדושה, זאת העובדה שהייתה בזמן חז"ל, יכול להיות שתשתנה, יכול להיות שלא, צריך לבדוק, אבל אני אומר, אם היא השתנתה, אז היא השתנתה, מה קרה? עכשיו נניח שזה השתנה, והיום באמת אדם כן פורע תוך זמנו. האם יש טעם להמשיך ללמוד את הסוגיה הזאת בבאה בתרא? למה? מה לומדים שם? זה סתם, זה ללמוד עובדות שכבר השתנו ואינן.
זכור, אתה כבר אמרת שהחידוש הוא שהחזקה
מוציאה... אז דיברנו על זה, כן, אוקיי. אז הטענה, ברור שצריך ללמוד. הלקח מהסוגיה הוא לא שהאדם לא פורע תוך זמנו, הלקח העובדתי.
אלא שהחזקה קובעת.
בדיוק. אלא שהולכים אחרי חזקות ומוציאים ממון. שחזקה מוציאה ממון. עכשיו שם במקרה החזקה הייתה שאדם לא פורע תוך זמנו. היום יכול להיות שהחזקה להפך, שאדם כן פורע תוך זמנו, ואם הוא יגיד לא פרעתי הוא לא נאמן. לא משנה, סתם אני... כן, זה גרוטסקי, אבל לא חשוב. אתם מבינים? זאת אומרת, הלקח שנלמד מהסוגיה נשאר בעינו. אנשים לא מבינים נכון מה כתוב בסוגיה. מה שכתוב בסוגיה זה לא העובדה שאדם, שבני אדם לא פורעים תוך זמנם. תלך למחלקה לפסיכולוגיה והם יגידו לכם אם אדם כן פורע בתוך זמנו או לא פורע בתוך זמנו. זאת שאלה עובדתית. זה לא קשור לגמרא, את זה אני לא צריך ללמוד מהגמרא. בגמרא מה שכתוב זה מה עושים עם העובדות. אם העובדות הן כאלה, נוצרת חזקה, זה בסיס מה זה להוציא ממון. את זה, זאת התורה. ולא שהאדם לא פורע תוך זמנו, אלא זה שחזקה מוציאה ממון. מי זאת החזקה? איזה חזקה יש ואיזה חזקה אין? פוק חזי, תסתכל ותראה איזה חזקה יש ואיזה חזקה אין. העובדות זה דברים שיכולים להשתנות. עכשיו, מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה נקודה מאוד מעניינת. השאלה מה זה תורה? כשאנחנו לומדים סוגיה כזאת, כשאנחנו לומדים כל סוגיה אחרת, מה בעצם התורה במה שאנחנו לומדים? התורה, אנחנו הרבה פעמים מתעסקים בבירורי עובדות. אדם פורע תוך זמנו, לא פורע, במצב כזה הוא לא פורע, במצב ההוא הוא כן פורע. אם יש, לא יודע מה, כך וכך, אז זה משתנה. אנחנו כל הזמן דנים בשאלות עובדתיות. וכל הזמן לא עוסקים בתורה. כי זה לא תורה, כל העובדות האלה. אני לא אומר שלא צריך לעסוק בזה. צריך לעסוק בזה, אבל זה מכשירי מצווה. זה לא המצווה עצמה. אנחנו עוסקים בזה כדי להבין איך מיישמים את העיקרון שחזקה מוציאה ממון. ואיך אנחנו מסייגים חזקות? כמה צריך להיות ברור כדי שהחזקה תיפול, או כדי שהחזקה תקום? זה אנחנו יכולים ללמוד, אבל בשביל זה צריך להיכנס לתוך העובדות, לתוך המצב העובדתי ששרר בזמן חזק. אתה צריך להבין איך הם עבדו. ואז אתה יכול ללמוד אלינו, והתוצאות יכולות להיות הפוכות לגמרי, זה לא משנה. כי מה שאתה בעצם לומד, זה לא את העובדות, אבל הוא העובדתי, הוא רק מצע, שעל גבו אני מנסה להבין איך אנחנו צריכים לעבוד נורמלית. אז למעשה, התורה שבסוגיה הזאת היא בעצם בכלל לא העובדות. לא העובדות שאנשים לא פורעים בתוך הזמן, וגם לא הפסק הסופי, שכשאדם טוען פרוע בתוך הזמן הוא לא נאמן. אז מה כן? היחס בין זה לזה, זה התורה. היחס. שאם יש חזקה כזאת, אז אדם שטוען פרוע הוא לא נאמן. זה תורה וזה נשאר תמיד. אז זה צריך לשמור. אתם רואים שבעצם מה שעשיתי פה שנייה אחת, מה שעשיתי פה, עשיתי פה בעצם מדרש פרשני. זאת אומרת, שמרנות מדרשית. למה? כי אמרתי שמה שכתוב בגמרא זה לא שאין אדם פורע תוך זמנו. מה שכתוב בגמרא זה שבהינתן העובדה שאדם לא פורע תוך זמנו, אז מוציאים ממנו ממון אם הוא טוען פרוע. אבל עכשיו, אם יהיה מצב אחר, קר עכשיו לא חם, אז באמת אני אשם את אותו עיקרון על המצב החדש. מה שמרתי? את ההנחה העובדתית לא שמרתי, השתנתה. התוצאה ההלכתית גם השתנתה, התהפכה. מה נשמר? משהו בכל זאת נשמר. נשמר האם אז, נכון? האם ההנחה העובדתית, אז התוצאה ההלכתית. היחס הזה, בדיוק, היה נוסחה, או היחס הזה, יחס הזיקה בין ההנחה לבין המסקנה, היא זו שנשמרת. עכשיו תראו, יש פה אנלוגיה מאוד יפה ללוגיקה. כשאנחנו חושבים על לוגיקה, אז בלוגיקה אנחנו רואים, תראו, כל ה... כמה טיעונים תקפים מתישהו באחת הסדרות הקודמות, ונדמה לי, אני כבר מבלבל, אבל אני חושב, והטענה, אחת הטענות הייתה, זה שאתה יכול לבנות טיעון תקף מהנחות ומסקנה שהן שקריות, הכל שקרי, ועדיין הטיעון יהיה תקף, נכון? למשל, כל הצפרדעים יש כנפיים, השולחן הזה הוא צפרדע, לכן לשולחן הזה יש כנפיים, זה טיעון תקף, נכון? המסקנה שלו נובעת בהכרח מההנחות, אוקיי? ההנחות שתיהן שקריות, לא נכון שלכל הצפרדעים יש כנפיים, לא נכון שהשולחן הזה הוא צפרדע, וגם המסקנה שקרית, לא נכון שלשולחן הזה יש כנפיים. אז מה לוגי בדבר הזה? לא האמת של ההנחות, ולא האמת של המסקנה. אז מה זה הלוגיקה? הלוגיקה זה האם אז, נכון? הכלל העסק. זה הלוגיקה. עכשיו, אריסטו באורגנון, זה הספר הלוגיקה של אריסטו, בעצם יצר את התחום הזה של הלוגיקה יש מאין. הוא היה הראשון שהמשיג והגדיר את הפעולות הלוגיות הבסיסיות. בעצם ייסד את התחום הזה. זה לא אומר שלפניו לא השתמשו בעסקים לוגיים. אני מניח שגם לפניו ידעו שאם כל הכיסאות יש להם ארבע רגליים, וזה כיסא, אז יש לו ארבע רגליים. לא, גם לפני אריסטו היו אנשים הגיוניים, אני משער. אלא מה? אריסטו היה זה ששם לב שיש פה נקודה מופשטת. כלל העסק הוא אובייקט. הוא שם אותו כמושא לעיון. אנחנו בדרך כלל היינו משתמשים בזה מבלי משים בכלל העסק הזה. עם זה, אז זה, כן, כולם היו משתמשים. אנשים יודעים להשתמש בכלי ההיגיון הפשוטים, אוקיי? אבל אף אחד לא שם לב שיש פה איזשהו כלל שאפשר לכתוב אותו, לשים אותו לשולחן וללמוד אותו. הכלל של האם אז הוא נורא חמקמק. ההנחות, אני מבין מה ההנחות אומרות. המסקנה, אני גם מבין מה היא אומרת. אבל איך המסקנה נובעת מההנחות? אף אחד לא חשב אף פעם, זה נובע, וזהו, אף אחד לא חשב אף פעם לשים בפוקוס את כלל המעבר עצמו. עכשיו, הגדולה של אריסטו הייתה שהוא הבין שיש פה כלל מעבר שאפשר להמשיג אותו, לפרמל אותו, כי נעשה לו פורמליזציה, להצרין אותו, ואז הוא פתאום הבחין שיש כמה כללים כאלה, כללים שונים. יש לו תמונות שונות של סילוגיזמים, כן, של עסקים, שהוא מבחין ביניהם, ופתאום זה הפך בעצמו לנושא לעיון. זאת אומרת, אתה עוסק בלוגיקה עצמה, בנביאה. וזה דורש איזושהי הפשטה מסוימת, כי אתה בעצם לומד מהצפרדעים עם הכנפיים שאין דבר כזה. כולם היו צוחקים בטח על אריסטו, מה אתה מדבר על הצפרדעים עם כנפיים? אין דבר כזה. אני אומר להם, אתם לא מבינים, אני לא מדבר על ההנחות, אני לא מדבר על המסקנה. אני מדבר על הנביאה של המסקנה מההנחות. אז מה זה משנה אם ההנחות לא נכונות או כן נכונות, והמסקנה נכונה או לא נכונה? הנביאה, זה הדבר שעליו אני מדבר. עכשיו, אם אריסטו לא היה עושה את המהפכה הזאת, היום לא היה לנו מחשב. כי בשביל מחשב, אתה צריך בעצם להבין שיש כללי עסק שהם לא תלויים בכלל בשאלה מהן ההנחות ומהי המסקנה. אלא אתה כותב את זה בצורה של משוואה. אריסטו לא עשה את זה כך, אבל פחות או יותר כך, הוא כבר בכיוון הזה. בהצרנה מודרנית יותר, אתה אומר, אם כל X הוא Y ו-A הוא X, מסקנה A הוא Y. ועכשיו כל מה שתכניס במקום X, Y ו-A ייתן לך טיעון תקף. זה קוראים לזה דפוס טיעון. אוקיי? זה דפוס טיעון, במובן דפוס כמו בתבנית של עוגה. כשאתה מכניס לתוך הדפוס הזה משהו, תצא עוגה. אבל דפוס הטיעון, או התבנית, היא לא עוגה. התבנית זה משהו שאם תכניס לתוכו בצק, יצא עוגה. האם אז? לכן קוראים לזה דפוס טיעון. זאת אומרת, זה משהו שיכול לייצר טיעונים. מתי נוצר טיעון? כשתכניס לתוך ה-X וה-Y, ולתוך ה-A, תאייש אותם במשהו קונקרטי. אז מה זה ה-X וה-Y וה-A? זה דפוס טיעון. ואריסטו חקר דפוסי טיעון, לא טיעונים. וזה הרעיון הגדול שלו, שדפוס טיעון הוא מושא לעיון, אתה יכול לבדוק, זה גם תחום. ואז נוצר התחום הזה שקוראים לו לוגיקה. והתחום של הלוגיקה עד אז לא היה כתחום, הוא היה. השתמשו בו ביולוגים, לא היו עוד, אבל לא משנה. השתמשו בו בביולוגיה ובפיזיקה ובספרות ובשירה ובכל תחום, במשפט. בכל מקום השתמשו בזה. אבל הוא לא היה תחום, זה היה כלים, התחום היה או ביולוגיה, שזה תחום עובדתי, תחום משפטי, שזה נורמות, לא משנה, אבל כאילו, הדיון היה על העובדות, מה אומרות הטענות עצמן. הלוגיקה הייתה כלי, רק להסביר, שאם זה, אז זה. ופתאום אריסטו אומר, רגע, שנייה, בוא ניקח את הכלי הזה בעצמו ונייצר תחום. ועכשיו נחקור את הכלי הזה, את האם X ו-Y ו-A וכו', בוא נדבר על זה, לא נאכלס את זה בדברים מסוימים. וזאת הייתה הבחנה גאונית. הייתה הבחנה גאונית, למרות שהיא טריוויאלית אחרי שאומרים את זה. אחרי שאריסטו סיפר לכולם, כולם, זה ברור, איך לא חשבנו על זה קודם. אבל זה היה גאוני להבחין שיש שם משהו שהוא עומד לעצמו. יש שם דפוס טיעון. אתם מבינים שמה שבעצם... כן?
מי, לשיטה הזאת, מי מוסמך לעשות את הדיפרנציה?
רגע. אז בואי נשאיר את זה, כי אני עוד רוצה, אני עוד מתאר את התמונה.
אני יכולה לקחת מרקר, לבדוק את השולחן הרוב.
רגע, אז בואי נשאיר את זה רגע, אני רוצה קודם לכל לסיים את התמונה, ואז... תזכרי לשאול אותי אחר כך, בסדר? כי אני לא... אז זה קוטע לי קצת את ה... אז אני אומר, המהלך שאותו עשיתי ביחס להלכה הוא בדיוק אותו דבר. אנשים תופסים את ההלכה כמה שמחייב, נגיד, נחזור לחזקן לאפורטור זמנו. הם מבינים מה המסקנה של עולם הסוגיה. תשאלו לומד סטנדרטי. מה המסקנה של עולם הסוגיה? א', מסקנה עובדתית, שבני אדם לא פורים בתוך הזמן, ב', מסקנה נורמטיבית. שאם אדם טוען פרוע בתוך הזמן, הוא לא נאמן. מוציא ממנו את הכסף, נכון? והתשובה שהוא טועה בשתי התשובות שלו. האמת, שהוא טועה בשתי התשובות שלו, לא נכון. לא זאת מסקנת הסוגיה ולא זאת מסקנת הסוגיה. מסקנת הסוגיה היא האם אז. זאת מסקנת הסוגיה. זאת אומרת, הסוגיה לא אומרת לא את ההנחות, שהן בדרך כלל עובדות, ולא את המסקנה, שהיא בדרך כלל נורמה או הלכה. הסוגיה אומרת את הקשר בין העובדות לבין הנורמה. וזה התורה. התורה זה עקרונות הגשר. התורה זה לא העובדות ולא המסקנות. וכשאתה שמרן מדרשי, אתה שומר בקפדנות ולא משנה את עקרונות הגשר. לא את העובדות ולא את המסקנות. דיברנו על הקשר הנטורליסטי, שגוזר מהנחות עובדתיות מסקנות שאין לו עובדות, שיפוטים, את האות מהאיז, כן, את מה שצריך לעשות מה שקיים. או את השיפוט האסתטי מהעובדות, כן, התמונה הזאת היא מרובת צבעים ולכן היא יפה. הטיעון הזה הוא טיעון בטל. למה הוא בטל? בגלל שההנחה היא הנחה עובדתית, התמונה היא מרובת צבעים. והמסקנה היא מסקנה שיפוטית, מסקנה אסתטית, כן, שהתמונה הזאת היא יפה. אי אפשר לגזור שיפוט מעובדות. בשביל לגזור את השיפוט מהעובדות, אני צריך להוסיף עוד הנחה. ומה טיבה הלוגיה הקטגוריאלי של ההנחה הזאת? הנחת גשר, נכון? זאת אומרת, יש הנחה עובדתית, התמונה מרובת צבעים, יש עיקרון גשר, שמה שמרובה צבעים הוא יפה, ואז המסקנה זה שהתמונה הזאת היא יפה. עכשיו, בלי עקרון הגשר, אתה לא יכול לעבור מההנחה למסקנה. התורה זה רק עקרונות הגשר, לא ההנחה ולא המסקנה. רק עקרונות הגשר. וזה בדיוק אותם דברים שלא כתובים בשום מקום. בגמרא לא כתובים עקרונות גשר, כמעט בשום מקום. וזה בדיוק מה שהמאירי נתקל בו, ביחס לגויים. מה שאומרים חזר זה את העובדות, הגויים הם רשעים, ואת המסקנה שהרשעים האלה צריך להתייחס אליהם בהתאם.
התורה נתקל בשלושת המידות, זה לא עקרון גשר?
רגע, שנייה אחת, אני רק רוצה לסיים. וחזל אומרים שהגויים הם רשעים ושצריך להתייחס אליהם כך וכך. חזל מקפידים, לא יודע, מקפידים, הם לא אומרים בשום מקום את עקרון הגשר, הם לא אומרים שזה בגלל זה. אבל אתה מבין לבד שצריך להיות איזשהו בסיס. גם אני מבין שאם התמונה מרובת צבעים, זה לא מספיק כדי לגזור מזה את השיפוט, שהתמונה היא יפה. אלא מאחורי זה יושב עקרון גשר, זה הליך פרשני, זה המדרש, שעליו דיברתי קודם. המדרש זה להוציא מתמונה שמראה לי רק את ההנחות העובדתיות ואת המסקנה הנורמטיבית, להוציא את עקרון הגשר שעמד מאחורי המעבר הזה, ושימו לב מה שמעניין פה, ומוזר קצת, אבל זה מפתיע קצת, אבל זה מעניין, שהתורה שבעניין זה רק זה. רק מה שלא כתוב, רק מה שאני עשיתי באמצעות המדרש, זה התורה שבעניין. כל השאר זה סתם תווך לא רלוונטי. זה לא מעניין, זה מה שיכול להשתנות, אין לו שום חשיבות, זה לא זה הנקודה. אבל חז"ל הם בתקופה הטרום אריסטוטלית, נגיד ביחס להלכה, אם אני עושה את אותו מהלך בהלכה, כמו שאריסטו עשה בלוגיקה, אז בעצם מה שאני אומר זה שאנחנו צריכים לעשות בהלכה את מה שאריסטו עשה בלוגיקה. חז"ל השתמשו גם הם בעקרונות הגשר. אולי לא במודע, אולי כן במודע, אבל הם לא חשבו שצריך לנסח שולחן ערוך של עקרונות גשר. מבחינתם ההלכה הייתה אוסף הציוויים, מה צריך לעשות ומה אסור לעשות ומה מותר לעשות. נכון? אז אתה בא ואתה אומר לעצמך, רגע, אבל מאחורי הדברים האלה יושבות הנחות עובדתיות. ומההנחות העובדתיות האלה אתה לא יכול להגיע להוראות הלכתיות, אלא אם כן יש לך עיקרון גשר. ואז אני אומר, טוב, אז כנראה שאצל חזל היה מאחורי זה איזשהו עיקרון גשר שלקח אותם מהעובדות אל הקביעה הנורמטיבית. ואחרי שגמרתי את כל התהליך הספקולטיבי הזה, המסקנה המפתיעה היא שהתוצר שאותו רק אני הוצאתי, הוא לא מופיע בחזל. כל מה שמופיע בחזל, הכל חוץ מזה. והדבר היחידי שהוא תורה זה רק זה. מה שמופיע אצל חזל זה לא תורה.
זה די מרחיק לכת, אבל אני חושב שכששומעים את זה, זה די סביר. נכון? די ברור שזה נכון. למרות שזה מוזר. זה מוזר מאותה סיבה שכשאריסטו היה מלמד לוגיקה, אז החבר'ה שלפניו היו מסתכלים עליו בתור איש מוזר. כי הם אף פעם לא חשבו את עצמם כמשתמשים בכלים לוגיים. לא היה מושג כזה כלים לוגיים. כן, ברור, אם זה ככה, זה ככה. אף אחד לא חשב אחרת. אנחנו לומדים ביולוגיה, אנחנו לא לומדים לוגיקה. ובביולוגיה, אם יש חלוקה כזאת וכזאת, ואתה שייך לאגף הזה, וכל מה שנגיד אתה דג, וכל מה שמאפיין את הדגים זה שיש להם זימים, אז יש לך זימים, כן, זה ברור, כל אחד יבין את זה. אבל אף אחד לא חשב שמשתמש פה בטיעון לוגי. ואף אחד לא חשב שמאחורי הדברים האלה בעצם יושב תחום שיש לו מעמד עצמאי, שהוא לא ביולוגיה. הוא לוגיקה, תחום עסק, והוא יכול להיות משותף לביולוגיה ולמשפטים ולפיזיקה ולכל תחום אחר, כי הוא אוניברסלי, הוא איזה תחום שקוף כזה שמופיע בעצם, או שהוא עומד בעצם מאחורי כל ה... יש לי חבר טוב, לוגיקן, שהוא אומר שתמיד התמונה שמתארת לו זה הקדוש ברוך הוא מפזר מלמעלה ככה פירורים לוגיים בכל חלקי המציאות, ואתה פתאום רואה שכל העסק הזה, בכל מקום זה עובד אותו דבר. אני כל כך הרבה פעמים נתקלתי בזה, שאנשים בתחומים שונים ממציאים את הגלגל, ובעצם עשו את אותו דבר בתחום אחר, בדיוק אותו דבר, זה אחד לאחד. רק הוא היסטוריון והוא פילוסוף של המדע או פיזיקאי, והם עשו בדיוק את אותו מהלך, רק זה עשה את זה בהיסטוריה, זה עשה את זה בפילוסופיה של המדע, זאת לא קביעה בהיסטוריה וזאת לא קביעה במדע. שתיהן זה קביעות לוגיות. אם הם היו מבינים שהם עוסקים בלוגיקה ולא בהיסטוריה או במדע, אז הם היו בונים תחום כזה והם לא היו עושים את זה כפה. כולם היו מבינים שבתחום הזה זה עובד ככה. אפשר היה לראות את זה בכל תחום שהוא.
אז לא היו דוקטורטים.
כן, אז לא היו דוקטורטים. לכן כנראה זה לא קורה. זה הצורך, כן, הגנת הצורך. אז אני אומר המעבר הזה שאותו אני עושה כאן, זה בעצם מעבר שאותו אריסטו עשה בתחומי החשיבה האחרים, ואני חושב שצריך לעשות אותו גם בהלכה. ואז לכן כל כך קשה לאנשים לקבל את המושג הזה של שמרנות מדרשית. כי באמת על פניו הוא משונה, הוא מפתיע. זאת אומרת שהדבר היחידי שאתה מוכן להכיר בו כתורה, זה הדבר שעליו חזל אפילו לא רמזו. זה רק תוצאה שלי. מה שאני החלטתי, זה תורה. מה שחזל אמרו זה סתם, זה רק התווך, זה לא רלוונטי. משונה קצת, אבל נדמה לי שכשמבינים את זה, זה א' ב'. כן.
אני קודם, לאחרונה, מה שאני חושב שזה דוגמה שחזל כן מדברים על הגשר. אז צריכים לחשוב אם אין הרבה מקרים אחרים, למשל, חתן בלילה
ראשון,
לא אומר קריאת שמע.
כן.
ואחר כך הגמרא אומרת, כן, מחלוקת תנאים, ואחר כך הגמרא אומרת בסופו של דבר שהמחלוקת שלהם זה אם חוששים למחזיק יורה או לא
מחוששים. כן, יש הרבה, אתה צודק, אני הצגתי את זה בצורה קיצונית. יש כל מיני סוגיות, אבל עדיין הן חריגות. סוגיות שבהם חכמים עצמם נכנסים לתוך היסוד של עקרונות הגשר. סוגיה הכי בולטת בעניין הזה, פעם דיברתי על זה בירושלים, בספרי הלאומית שם. על זה נהנה וזה לא חסר. וזה נהנה וזה לא חסר, יש דיון ממש של אחרונים בסוגיה שמה. מה אומרת? זה נהנה וזה חסר, חייב. זה לא נהנה וזה לא חסר, פטור. זה נהנה וזה לא חסר, מהו? במילים אחרות, מה אתה בעצם אומר? השאלה היא מה שמחייב בזה נהנה וזה חסר, זה ההנאה או החיסרון? מה עקרון הגשר? אוקיי? זה נהנה וזה חסר, חייב, זאת העובדה. אבל אתה שואל את עצמך, מה עקרון הגשר? ההנאה גרמה לחיוב? או החיסרון גרם לחיוב. נפקא מינה, בזה נהנה וזה לא חסר, כי שם יש הנאה, אבל אין חיסרון. מהלך בריסקאי קלאסי, אוקיי? ומעניין כי הגמרא מודעת לזה. יש שם מישהו ש... לא זוכר כבר את השמות שם, זה רמי בר חמה נדמה לי, שהגיע שם והשני, אני כבר לא זוכר, אומר לו, תשמע, חבל שלא היית, היו מילי מעלייתה בבית המדרש, חבל שלא היית שם. ואז הוא אומר מה? ואז הוא אומר לו, לכי תשמש לי. קודם תשמש אותי, ואז אני אגיד לך. אז טוב, אז הוא שימש אותו, ואז הוא סיפר לו, זה נהנה וזה לא חסר, הוא סיפר לו את כל מהלך העניין. שזה מאוד מעניין, למה בסוגיות אחרות זה לא מופיע? למה זה מילה עם העליית המצד אחד, ולמה הוא דורש ממנו לשמש אותו לפני שהוא אומר? במקומות אחרים זה לא קורה. כי הגמרא עצמה מרגישה שיש פה דיון חריג. יש פה דיון של אחרונים. זה לא עובד, אני לא מעביר לך עובדות ממשה רבינו. אני מנתח, אני עושה מדרש. עכשיו, בשביל לקבל את המדרש שאני עושה, אתה צריך להעריך אותי. כי אתה מקבל את מה שאני אומר, לא את מה שמסרתי לך בשם משה רבינו. משה רבינו אמר, זה נהנה וזה חסר חייו. זה מה שהוא אמר. וזה לא נהנה וזה לא חסר פטור. עכשיו, אני בא ועושה מדרש. אני אומר, רגע, זה נהנה וזה חסר חייו, למה? בגלל ההנאה או בגלל החיסרון? כן, השאלות הבריסקאיות האלה. בגלל ההנאה, זה המדרש. עכשיו, אם אתה רוצה לקבל את התורה שאני אומר, תוכיח קודם שאתה מעריך אותי, שאתה תקבל את מה שאני אומר. אז לכי תשמש לי. וזה מה שהוא אומר, המילה עם העלייתה. אבל בגלל התופעה הכל כך חריגה הזאת שיש פה, הגמרה באמת מרגישה בזה. אז החריגות האלה רק מוכיחות על הכלל. שבדרך כלל הגמרה לא מתייחסת לזה. נכון שהגמרה, ואני אומר עוד פעם, הגמרה הבינה את זה, זה לא שהגמרה לא הבינה. כולם הבינו, אבל לפני אריסטו אנשים הבינו לוגיקה. רק הם לא הבינו שיש תחום כזה. זאת אומרת שצריך לעסוק בעקרונות הגשר עצמם. אוקיי?
גם קו בארבע אמות, יוש המידה.
כן, כל הפלפולים, כן, נכון. רבי ירמיה.
זה מה שאתה לא מבינה, מי זה שיגיד? מה? מה
בתלמוד הבא שלך? באופן, אני אגיד לך עכשיו בקצרה, למרות שזו שאלה שתצטרך להידחות, אבל אני אגיד לך בקצרה, כי אנחנו עושים כשנדבר על דוגמאות קונקרטיות. באופן עקרוני, כל אחד. אין מגבלה. עכשיו, כמובן, צריכה להיות אחריות. זאת אומרת, אם אתה לא ברחי, אתה לא תמיד חכם, אתה לא יודע איך דברים הולכים, אז סתם לא אחראי. זה לא רציני. אבל ברמה העקרונית, אין דרישה לסמכות פורמלית. לא צריך להיות סנהדרין בשביל זה. אלא אם כן באים לשנות, ואז אנחנו נכנסים לבעיה של שינוי הלכות, תכף נדבר. אבל אם אין קביעה מפורשת הפוכה, כל אחד, אם זה מה שאתה מבין, זה מה שאתה צריך לעשות, ברמה העקרונית. אם אני בא לשנות, הייתה קביעה מסוימת, ועכשיו אני רוצה לשנות אותה, אז יש כבר כללים, ועל זה קצת דיברנו, ואני אדגים את זה לדוגמאות.
ברמה הפדגוגית, שמלמדים את זה, אז מלמדים בשיטה הזאת או לא?
מלמדים כל הזמן בשיטה הזאת, רק אנשים לא מודעים, זה מה שאני אומר. זה גם לפני אריסטו השתמשו בלוגיקה. רק אנשים לא, נדמה לי, לא נותנים לעצמם דין וחשבון מלא על מה שהם עושים. אחרי שאתה עושה מהלך למדני ועושה ניתוח של הסוגיה, עכשיו אני אשאל אותך, אז מה למדנו מהבעיה? שיוש שלא מדעת לא אוהב יאוש? או למדנו משם את העיקרון שדברים לא מודעים הם, אגב גם שם הגמרא מבינה שיש מאחורי זה עיקרון יותר רחב. נביאה לזה דוגמאות נוספות. אבל כשאני עושה ניתוח למדני כזה, האם אני מוכן אחרי זה להגיד שבעצם התוצר הלמדני שאותו אני הוצאתי, הוא לא כתוב בגמרא, זאת התורה שבעניין. והעובדות זה בכלל לא משנה, העובדות זה לא מעניין, זה יכול להשתנות, זה לא מסיבות. אז אנשים כל הזמן עושים את זה, אבל הם לא שמים לב שיש פה בעצם העברה של המוקד של מה זאת תורה. לא תמיד שמים לב. זה תלוי, כן, זה לא כל כך חד כמו שאני מתאר. כן.
כשדיברת, בעצם שתי בעיות משני כיוונים, כשדיברת על מאירי, אוקיי, אתה בעצמך אמרת שצריך להבין אם הוא משתמש בעיקרון גשר, או שזה משהו מהותני.
עכשיו, יש... לא, הוא חשב שיש עקרון גשר, זה לא מהותני.
לא, הוא כן, אבל היחס לגוי למשל, כן. האם זה משהו מהותני? אז יש הלכות שהן מהותניות. אוקיי. כשאין, זה לא זה בגלל
להיות.
זה. ואז ברגע שאתה מתאר את כל התורה בתור עקרונות גשר,
לא, אתה יכול לקרוא לזה מקרה מנוון של עקרון גשר. עקרון הגשר אומר שבלי, אתה יודע, זה כמו, יש מהלך לוגי כזה שאומר, נגיד, עקרון גשר זה אם פי אז קיו, פי חץ קיו, אוקיי? עכשיו אתה יכול להעביר, אתה יכול להעביר את זה קדימה, לעשות את הסימן הזה, אני לא יודע איך קוראים לו, ולכתוב מאחוריו פי גורר קיו, ואז פי גורר קיו הוא המסקנה ואין הנחות. אתה יכול להגיד, ההנחה היא פי, המסקנה היא קיו. ואתה יכול להגיד, אין שום הנחות והמסקנה היא פי גוררת קיו. זה שני ניסוחים מקבילים. עכשיו, בעצם מה שאתה אומר זה שיש דברים שהם לא נובעים משום הנחה. זה נקרא דבר מהותני. בסדר. אז זה מקרה מנוון של עקרון גשר. זה עקרון גשר שאומר שכל הנחניח זאת התוצאה.
אבל אז חזרה למסקנה שאתה רוצה לגלור מעקרון הגשר, שאתה לא יכול לעשות איזה מדרש.
נכון. לא אמרתי שתמיד אפשר לעשות מדרש, אמרתי מה שאפשר, ברמה העקרונית. צריך לבדוק אם זה משכנע, אם זה הגיוני.
זה שעולה למה, סתם בזאת, 90% מהתלמוד ומדרשים, זה ברור, גם בלי ללכת כל המהלך.
לא, אבל זה מאוד חשוב ללכת אותו כדי להבין מה זה אומר, מה המשמעות.
אבל עדיין השאלה הגדולה של איפה לעשות שינויים וכולי, זה האם יש דברים של מהותניים.
אוקיי, אז על זה דיברתי קצת בשיעור הקודם, אני רק אזכיר שזה הנקודה, אם אין לי הוכחה בשאלה אם זה מהותני או לא, מה אני עושה? אז אם יש לי פרשנות צבירה, ואין לי הוכחה גם לזה שזה מהותני, לא רק לזה שזה לא מהותני, אין לי הוכחה לשני הכיוונים. למשל לחז"ל, דבר כרגע...
לא, מה נקרא הוכחה שזה מהותני?
אמרתי,
שזה הלכה למשה מסיני?
למשל, לא.
או הלכה למשה מסיני. או שאין על זה דיון לגבי הנסיבות.
לא, שהנסיבות בזמני הן כמו בזמן חז"ל, והן בכל זאת לא שינו. זה הוכחה לזה שזה מהותני. אם הנסיבות לא השתנו, אלא זה... נגיד שהגויים גם בזמן חז"ל
היו צדיקים. אתה גוזר על המשתנה הלא נכון.
בסדר, לכן אני אומר, זה הכל מוגבל, אני אף פעם לא יכול לדעת בוודאות, אבל אני יכול שיהיו לי אינדיקציות אם ההסבר שלי הוא מדרש סביר או לא מדרש סביר. אני לא יכול לדון האם בכלל יש מדרש, אני לא יודע איך דנים בזה. תציע מדרש ובוא נהיה, אם הוא הגיוני או לא הגיוני. ואת זה אפשר לבדוק, לנסות לבדוק לפחות.
כי למשל, אם מטבעון של אמיר ביחס לגוי וכולי, אולי לפי זה היום אפשר להתיר נישואי תערובת.
בסדר, יכול להיות. אז בואו נבדוק את המדרש הזה ונראה. בסדר, אני לא שולל כלום. אמרתי, אין לי גבול. פעם העקרונית, אין לי גבול. כל דבר צריך לבדוק אותו, האם הוא סביר או לא.
לפי איזה כלים?
כי אני לא... הטענה היא שבמהות, כמו שאמרתי קודם, אם אתה חושב, אם בזמן חז"ל גם הייתה סיבה להתיר את נישואי תערובת והם לא התירו, אז זאת אינדיקציה למסע שהמדרש הזה לא נכון. במקרה הזה זה לא נכון, כי הגויים משתנים.
תגיד שהם היו שטופים ב...
מה זה אני אגיד? עוד פעם, אני יכול להגיד הכל, אני חושב אם זה סביר מה שאני אומר.
אבל זה טיעונים שהמהיר ישתמש...
אם אני אוכל להעלות טיעונים כאלה, אז הנה חינמי. ואתה צריך אבל להראות עוד משהו, שהאיסור חיתון... לא, אתה צריך להראות... שאיסור החיתון תלוי גם במצב הרוחני. זאת עוד שאלה. אתה מבין?
זו אותה שאלה שהמהיר היה צריך להתמודד איתה.
נכון, לא, זו לא אותה שאלה, זו שאלה מקבילה.
שאלה מקבילה.
אוקיי, אבל התשובה שהמהירי נתן לשאלה הזאת לא בטוח שהיא התשובה לשאלה הזאת. צריך לבדוק גם אותה, בסדר? ואם זה סביר בעיניך, אז זה מה שאתה עושה. ואם לא, אז לא, אני לא נבהל מכלום. אני צריך לבדוק. אני מצביע על האפשרות, אני לא אומר מתי
זה עובד.
כן, כן, לא, אני מנסה להציע בדיוק את הלוגיקה, את האפשרות. מה שיוצא מזה, נתווכח על כל שאלה לגופה ונראה. אבל הלוגיקה הזאת קיימת. אני אביא דוגמה שאני רוצה להתחדד אולי יותר את העניין הזה, ובזה בעצם אני אסיים את החלק הזה, במזרק לראות איך זה מתיישם בדוגמאות. דיברנו על ההלכה, ודיברנו על עסקים לוגיים, ודיברנו על שיפוט אסתטי. אותו דבר כמובן יכול להיות גם באתיקה, במוסר. אתה בעצם אומר, אם משהו גורם סבל לשני, אז אסור לעשות את זה. אז עוד פעם, העיקרון המוסרי זה לא שזה גורם סבל, ולא שאסור לעשות את זה. אלא שאם יש סבל, אז אסור לעשות. סבל אסור לגרום. זה בעצם העיקרון המוסרי. עכשיו, תבין, כל אחד לפי מה גורם לו סבל, ומה לא גורם לו סבל, ולפי זה תסיק את המסקנות. כן? אני אתן לכם דוגמה, השלכה של העניין הזה. אני תהיתי כבר מזמן, אולי אמרתי את זה, אני לא זוכר, האם הכישרון הגאוני של בח במוזיקה, דיברנו על זה, הכישרון הגאוני של בח במוזיקה היה יותר מהכישרון הגאוני שלי במוזיקה. שהוא די נמוך, אני חייב להתוודות. למה חושבים שבח היה גאון מוזיקלי ואני לא? הרי תבינו שכל סוג של מוזיקה יכול ליפול, אם הוא נופל על אוזניים קשובות, אז אנשים נורא ייהנו ממנו. אני אעצב את האוזניים באופן, אוזניים כמובן והקוגניציה שמאחוריהם, באופן כזה שזה בדיוק תפור על הסוג הזה של המוזיקה. אז אתם תבינו שהוא יהיה המוזיקאי הטוב ביותר עבורי, נכון? תחשבו שנגיד אני יכול לעצב את התפיסה המוזיקלית של אנשים.
כתבת זה בשבת שלך
בעלון. כן?
בעלון של דורילן.
כן, שמה?
הרי נראה את כבודך וכני וכולי.
אוקיי, אז מה,
שם כתבתי... אתה מדבר שעל המיצוב המוח
בעצם... כן, זה קשור קצת, כן, אבל אני אומר שהטענה, זהו, זה היה נראה לי חשוב מה שיצחק אמר לפני. זה השבוע שעבר, זה לא השבוע. כן, אוקיי. אז בכל אופן, אז מה שאני בעצם רוצה לומר זה, נגיד שהייתי יכול לעצב אנשים כרצוני, אז ברור שהייתי יכול גם לעצב אותם באופן שהם הכי ייהנו מהמוזיקה שאני כותב, נכון? ובאחי שמע להם כמו אוסף של שטויות. דברים חסרי ערך. כן, צפון קוריאה, בדיוק. קים ג'ונג איל אברהם מאפיין את ה... מעצב את התודעות המוזיקליות של הקהל, ובזה הוא הופך לגדול המוזיקאים. סטלין ניסה לעשות את זה. אין סוז'ניסין מתאר את זה, אתם מכירים שם את הקטעים הנהדרים האלה של איך סטלין הוא גדול הבלשנים וגדול הפילוסופים, כולם מסביר לכולם את חידושיו הבלשניים והכל. אני קראתי ספרים כאלה שיצאו פה בארץ. שמסבירים את זה לא בבדיחה, אלא אמיתית, בהוצאת ספריית הפועלים, איך שסטלין בעצם חזה את כל הפיזיקה המודרנית, ויש פיזיקה שהיא כמובן לא נכונה, כי סטלין לא חזה אותה, אז זה משהו אחר. וכולי, אז טוב, בכל אופן, אז אני אומר שבהנחה שאני יכול לעשות את העניין הזה, אז בעצם, אז באיזה מובן בא חיה גאון מוזיקלי? במקרה, אנחנו בנויים כך שדווקא המוזיקה הזאת נופלת לנו טוב על האוזן. אלה שנופלת להם טוב, אני לא יודע. אבל, אבל למה, באיזה מובן הוא היה גאון מוזיקלי?
בחוכמת האמונים, השיבות של חוכמת האמונים.
אז הוא לא מוזיקאי גאון, אז הוא סתם, הוא פסיכולוג גאון.
לא כל אחד, גם אם אני מבין את האוזן של כל אחד, אני עדיין יודע כל מוזיקה שתתאים לזה.
זה ניסוח טיפה שונה. אני רוצה להעלות ספקולציה ולומר שבח, אם הייתי עושה אוכלוסייה אחרת, בונה אותה אחרת איך שאני רוצה, ובח היה פוגש את האוכלוסייה הזאת, הוא היה כותב לה מוזיקה יותר טובה משלי. עכשיו נכון שאם הייתי בונה איזה אד הוק, בונה את האנשים, מעצב אותם בדיוק שיתאים לצורת המוזיקה שלי, אז אני הייתי גדול המוזיקאי. אוקיי? אבל לבח יש יכולת שהיא יכולת אובייקטיבית. לא סובייקטיבית. והיכולת הזאת היא לא לכתוב מוזיקה טובה, אלא להתאים את המוזיקה, את האם אז. אם התפיסה המוזיקלית של אנשים היא כזאת, אז צריך לכתוב להם מוזיקה כזאת. זה היכולת המוזיקלית האמיתית. והיכולת הזאת היא יכולת אובייקטיבית, לא סובייקטיבית. הרבה אנשים פוסט-מודרניים מבקרים בדיוק אם מפספסים את הנקודה הזאת. מה זאת אומרת? באוכלוסייה כזאת זאת תהיה מוזיקה טובה. מוזיקה אפריקאית, רבים מאיתנו לא ייהנו ממנה בכלל. כי זה ראש אחר, זו תפיסה מוזיקלית אחרת. אז בעצם הכל יחסי, אין גאון מוזיקלי, אין טוב מוזיקלי ואין רע מוזיקלי. זה הטיעון הפוסט-מודרני הקלאסי, נכון? איפה הם מפספסים? הם מפספסים בזה שהם נמצאים לפני אריסטו. הם נמצאים לפני אריסטו כי הם לא מבינים שיש משהו של אם אז שהוא אובייקטיבי. מי שניחן ביכולת הגאונית של האז יעשה את המוזיקה הטובה, או בממוצע יותר טובה ממני, לכל סוג של אוכלוסייה. גם אצלו אני מניח ש... יש לו מקומות מסוימים שבהם הוא יעשה, זה יותר טוב, אבל עדיין יש לו את התפיסה שלאור המוזיקליות של הקהל שסביבו, זאת היצירה המושלמת עבורם. אז האם אז הזה, זה היכולת המוזיקלית, לא המוזיקה עצמה. אז אתם מבינים שגם באתיקה, גם באסתטיקה, גם בלוגיקה וגם בהלכה, בסופו של דבר אנחנו משתמשים בעובדות ובנורמות כתווך. התחום עצמו זה תחום כמעט קשה למה אוניברסלי. התחום של האם אז. אם העובדות, אז התוצאה הנורמטיבית, האתית, האסתטית, ההלכתית, מה שאתם רוצים. כל תוצאה אחרת. והאם אז הזה הוא באמת הדבר היחידי שהוא אובייקטיבי, שהוא צריך להישמר. זאת התורה, או זאת הלוגיקה, או זאת כל תחום שתרצו, אסתטיקה, מוזיקה, כל מה שתרצו. בסופו של דבר, שם יושבת היכולת האמיתית, דווקא הדבר החמקמק הזה שלא מופיע בשום מקום. אתה צריך לחלץ אותו באמצעות מדרש. ודווקא הדבר הזה הוא הדבר האובייקטיבי היחידי שיש. כל הדברים שהם נורא אובייקטיביים, מוחשיים, אני רואה. הנה, אדם לא פורע תור זמנו. זה מקרה, זה יכול גם להשתנות.
זה לא משנה. יחס הזהב באסתטיקה.
אה?
יחס הזהב.
כן, גם יחס.
ארכיטקטורה.
בדיוק, נכון? אוקיי.